נדרים, דף נון ה', מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. בין 25 שנה היה חזקיהו כשהוא זכה להיות ממשיך בשושלת ולהיות מלך ממלכי בית דוד. אחרי כמה דורות שהמלכים איתו את לב עם ישראל והכתיעו אותם, קם חזקיהו המלך וגדר את הפרצות והחזיר את עם ישראל לאבינו שבשמיים. בין הדברים שהוא עשה, אומר הפסוק בדברי הימים ב' פרק למד א' פסוק ד', שהוא עודד את העם ויאמר לעם ליושבי ירושלים לתת ולהפריש תרומות ומעשרות, כמו שאומר הפסוק, לתת מנת הכהנים והלוויים. מעניין שהפסוק גם מבאר טעם למה נותנים תרומות ומעשרות לכהנים והלוויים, שזה למען יחזקו בתורת השם. מה זה מביא שהם יחזקו בתורת השם? כותב רש"י, בעוד שיהיה להם פרנסתם מזומנת, יוכלו לעשות ולעסוק בתורת השם. עם ישראל נרתמו בהמוניהם, וכפרוץ הדבר, אומר הפסוק, ומבאר כאן הר"ן, כפרוץ הדבר, שנתחזקה ונתגברה תקנתו של חזקיהו המלך אצל עם ישראל, הביאו, הרבו בני ישראל להביא תרומות ומעשרות, והפסוק מפרט ממה הביאו תרומות ומעשרות. ראשית דגן. מה הכוונה דגן? בתורה אנחנו מוצאים כמה פעמים, ואספת דגניך, ראשית דגנך. דגן, בדרך כלל הכוונה לחמשת מיני דגן. חיטה, שעורה, קוסמת, שיפון, שיבולת שועל. מה עוד הם הביאו? אומר הפסוק, תירוש, ענבים. מה עוד? ויצהר, זיתים. ודבש, הכוונה לתמרים. ואז מוסיף הפסוק שהם הביאו גם כן את כל תבואת שדה. תבואה, מה שאנחנו יודעים, שזה גם כן מיני דגן, בדרך כלל. אז כבר אמר הפסוק קודם שהם הביאו דגן, למה הוא מוסיף שהם גם הביאו תבואה, תבואת שדה? ואז הפסוק מסיים שהם הביאו את מעשר, הכל לרוב הביאו. באמת, מה ההבדל בין דגן לבין תבואה, תבואת השדה? המשנה כאן אומרת, אדם הנודר מן הדגן, הוא לא רק נאסר, לפי דעת רבי מאיר, בחמשת מיני דגן, אלא הוא אסור גם בקטנית שנקראת פול המצרי, כשהוא יבש, דברי רבי מאיר, כי כשפול המצרי הוא יבש, נוהגים בו כמו דגן, עושים דיגון, הכוונה ערמה, בשדה, כמו שעושים מחמשת מיני דגן, גם מפול המצרי יבש עושים כזאת ערמה, כשגומרים את מלאכתו בשדה. ולעומת זאת חכמים אומרים, מה פתאום, אדם שנודר מן הדגן, אינו אסור בפול המצרי יבש, אלא רק בחמשת המינים. יש ויכוח למה אנשים רגילים לקרוא דגן. לפי רבי מאיר, לכל דבר שעושים ממנו ערמה, שזה כולל את הקטנית שהיא נקראת פול המצרי יבש, ולא רק חמשת מיני דגן. לעומת זאת, לפי דעת חכמים, זה כולל רק חמשת מיני דגן. הוויכוח הוא רק לעניין דגן, אבל לעניין תבואה אין שום ויכוח. גם רבי מאיר אומר, הנודר מן התבואה אינו אסור אלא מחמשת המינים. אבל, אומר רבי מאיר, בדבר אחד אני מתווכח עם חכמים, לעניין הנודר מן הדגן, שהוא אסור בכל דבר שדרך לעשות ממנו דיגון ערמה, גורן. וזה כולל גם פול המצרי יבש, זה כולל גם שאר קטניות שעושים מהם ערימה בשדה. ובמה הוא יהיה מותר? רק בפירות האילן ובירקות שמהם אין דרך לעשות ערימה גורן דיגון בשדה. אבל רבי מאיר בדעתו, כמו שאמרנו, שדגן כולל כל דבר שעושים ממנו ערימה בשדה, כולל פול המצרי. שואלת הגמרא, למימרא דדגן כל דמדגן משמע? יש לי קושייה, אומר רב יוסף, מטיב רב יוסף, מהפסוק שפתחנו בו את השיעור, הפסוק בדברי הימים, וכפרוץ הדבר, כמו שאמרנו, איך שהר"ן מבאר, התחזקה, התגברה תקנתו של חזקיהו אצל עם ישראל להביא תרומות ומעשרות, הרבו בני ישראל את ראשית דגן, תירוש ויצר, ובפסוק כתוב גם דבש, דיברנו על דגן, והפסוק מוסיף, וכל תבואת שדה. ואם אמרת שדגן זה כולל כל דמדגן, משמע? כל דבר שעושים אותו בערימה, מי כפרוץ הדבר הרבו שהביאו דגן והביאו תבואת השדה. מה מוסיף תבואת השדה? אמרת דגן, אמרת הכל. כל מה שלכאורה כולל תבואת השדה, מה כבר הוא יכול להוסיף תבואת השדה? סתם תבואה זה הכוונה חמשת מיני דגן. תאמר שתבואת השדה בא לרבות עוד משהו, מה הוא בא לרבות? אולי קטניות, פול המצרי היבש, אבל לפי דעת רבי מאיר זה כלול במילה דגן, אז מה בא תבואת השדה להוסיף? מתרצת הגמרא, אמר רבי, באמת אפשר לבאר כמו רבי מאיר שכבר דגן כולל גם פול המצרי יבש. ומה בא לרבות כל תבואת השדה? זה בא לעיתויי, זה בא לרבות שהביאו תרומות מעשרות גם מפירות האילן ומהירקות. שהם אין דרכם לעשות אותם בערימה בדגן דיגון בשדה. אז אם כן, כשאומרים דגן או תבואה, אז ככה, כשאומרים תבואה, ודאי שמתכוונים לחמשת מיני דגן. כשאומרים דגן, אז לפי דעת חכמים, גם כן מתכוונים רק לחמשת מיני דגן, לפי רבי מאיר מתכוונים גם לפול המצרי יבש. וכשאומרים תבואת השדה, אז חכמים רוצים להוסיף את פול המצרי היבש, רבי מאיר מוסיף גם את כל הפירות והירקות. רבי מאיר אומר במשנה, הנודר מן התבואה וכולי, שהוא אינו אסור אלא מחמשת המינים. אמר רבי יוחנן, בזה הוא בא להסכים עם חכמים. בזה הכל מודים, במקרה הזה שאדם נודר מן התבואה, שאין אסור אלא מחמשת המינים, ובאמת כך גם הברייתא אומרת, תניא נמי אחי, שווים, מסכימים רבי מאיר וחכמים, במקרה של אדם שנודר מן התבואה, שאין אסור אלא מחמשת המינים. שואלת הגמרא, פשיטה שתבואה כוללת רק חמשת מיני דגן, מה זה עוד אמור לכלול? מתרצת הגמרא, מהו דתימה? אנחנו היינו יכולים לטעות ולומר, תבואה? אתה יודע איך מתרגם התרגום את המילה תבואה בפסוק? עללת. מה זה עללת? הר"ן מבאר, עללת לשון ביאה. דהיינו לבוא, להיכנס. כמו על לבי קנישתא. נכנס לבית הכנסת, על זה מלשון נכנס. כל הכנסות שנכנסים לאדם, כל ההכנסות שלו, כל הרווחים שלו. אולי נאמר שתבואה, שהתרגום שלו עללת, כל מילי משמע, זה כולל כל שבח שהאדם מביא לביתו, כלול בכלל התבואה. ואם כן, כשאדם נודר מן התבואה, יעשר בכל דבר שנכלל במשמעות של עללת. כמשמע לן הברייתא, אדם שנודר מן התבואה, לא משמע כל מילי, אלא הוא מתכוון בלשון בני אדם רק לחמשת מיני דגן. אם הוא ינדור מעללתא, אז זה משהו אחר, אז הוא כולל כל דבר שאדם מביא לביתו. מקשה הגמרא, מטיב רב יוסף. אתה אומר שתבואה זה כולל רק חמשת מיני דגן? הרי הפסוק אומר, וכפרוץ הדבר ירבו בני ישראל וכולי, כתוב שמה, וכל תבואת שדה, חוץ מדגן, מה זה בא לרבות וכל תבואת שדה? לכאורה, צריך לומר שזה כולל עוד דברים. אז אתה רואה שתבואה זה לא רק חמשת מיני דגן, כי אם תבואת שדה כוללת רק חמשת מיני דגן, זה כבר כלול בדגן, מה צריך להוסיף גם תבואת שדה? כאן מבאר את הגמרא, אמר רבה, באמת, תבואת שדה באה לרבות עוד דברים. אבל מה שכתוב במשנה שכולם מסכימים שאדם נודר מן התבואה, הוא מתכוון רק לחמשת מיני דגן, זה כשהוא אומר תבואה בלבד. הוא לא מוסיף את המילה השדה. זה לחוד, אבל כשהוא נודר תבואת שדה, זה לחוד, כי תבואת שדה באמת כולל גם שאר פירות וירקות. ואם כן, כשהפסוק אומר שהביאו תרומות ומעשרות מדגן, זה הכוונה חמשת מיני דגן, ואולי לפי רבי מאיר זה גם יהיה כולל פול המצרי יבש, וכשהפסוק בא לומר שגם הביאו את תבואת השדה, זה כולל גם פירות וירקות. מספרת הגמרא על הבן של שמואל, בר מר שמואל, כתב צוואה או שאמר צוואה, פקיד, לפני שהוא עזב את העולם, דלייתנון, שהיורשים שלו ייתנו לרבה, שווי של 13,000 זוז, תליסר אלפי זוזי, שיתנו את זה לרבה. אבל הוא גם פירט מאיפה שיתנו, הוא אמר, מן עללתה דנהר פניה. מהעללתה שנמצאת על נהר שנקרא פניה. מה זה עללתה? זאת הייתה השאלה כעת. שלחה רבה לקמי דרבו רב יוסף, הוא שלח את השאלה לרבו רב יוסף. עללתה אין כימיקריה, איזה דברים כלולים במילה עללתה? מאיפה אני יכול לגבות את ה-13,000 זוז בירושה שציווה בנו של שמואל להביא, שירושיו יביאו לי מהירושה שלו 13,000 זוז, שווי 13,000 זוז, מאיפה אני יכול לקחת את זה? מאיפה שיתנו לי את זה? מאיזה חלקים בירושה? עללתה איכי מיקריה, איזה דברים נכללים בלשון עללתה? אז הגמרא כאן מביאה שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה את הדבר הפשוט מה שאמר רב יוסף, שאפשר להוכיח מהמתניתין היא, מהמשנה שלנו, שכתוב ושווין גם חכמים וגם רבי מאיר, במקרה של אדם נודר מן הדבר שנקרא תבואה, שאינו אסור אלא מחמשת המינים. כנראה שבנו של שמואל ציווה שמהירושה ייתנו לך 13,000 זוז מחמשת מיני דגן שהוא השאיר. אביי שמע את הפסק של רב יוסף, שהוא רצה שיגידו לרבה, אז הוא אמר לאביי, לרב יוסף, מי דמי וכי אפשר לדמות עללתה לתבואה שכתובה במשנה? תבואה לא משמע אלא מחמשת המינים, אבל כשמזכירים עללתה, כל מילי משמע, כמו שאמרנו, כל מה שמכניס לביתו, מלשון על, מלשון כניסה, כל הכנסות, לא רק חמשת מיני דגן. טוב, רב השלח שאלה, מה זה עללתה? ויש כאן את התשובה של רב יוסף ויש את התשובה של אביי. רב יוסף אומר חמשת מיני דגן, אביי אומר כל ההכנסות. האדרו לקמי דרבה, השיבו לפני רבה את התשובות האלה. אז רבה אמר, לא קמי ביה לי, זה אפילו לא היה אצלי שאלה. דעללת כל מילי משמע היה אצלי פשוט שלשון עללת, זה כולל את כל ההכנסות שאדם מכניס. אלא, למה בכל זאת שאלתי? הדאו די בא היה לי, בדבר הזה היה לי ספק. יש לו בתים שהוא השאיר, יש לו ספינות שהוא השאיר, בנו של שמואל, שהוא מזכיר אותם. השאלה היא, האם מדמי הסחירות אני יכול גם כן לגבות? האם גם זה נקרא עללתה? שכר בתים ושכר ספינות, מהי? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים כיוון דפחתן, כשאתה משתמש עם הבית, אתה משתמש עם הספינה, יש פחת. זה יורד בערכו. אז אמנם יש גם את הדמי סחירות של הרווח, אבל אתה לא יכול לקרוא לזה להבעללת היא. אתה לא יכול לקרוא לזה רק הכנסה, כי יש כאן גם הוצאה. ואם כן, אני לא יוכל לגבות מזה את ה-13,000 זוז. או דילמה מצד שני, זה כן נקרא הכנסה. בסדר שיש קצת פחת, אבל מי שם לב לרוב ההכנסה לקצת פחת? כיוון דלא ידיע, פחתי הוא. הפחת לא ניכר מיד, אלא במשך השנים, אבל השבחים רואים כל הזמן את השכר שמשלמים הסוחרים על הבתים והספינות, אז אם כן זה נחשב הכנסה אולי, עללת היא. זאת הייתה השאלה שלי. נמצא אם כן שיש כאן שלוש אפשרויות לברר מה זה עללת. אביי אומר כדבר פשוט שזה הכוונה לכל ההכנסות. רב יוסף אומר שזה הכוונה לחמש תני דגן. ורב המסתפק אולי זה כולל גם רווחים של סחירות מבתים וספינות. הלשון הזאת שרב השתמש כשהוא שמע את התשובה של רב יוסף, לא הייתה לי בכלל שאלה על זה שהללת כולל לא רק חמש תני דגן, אלא כל ההכנסות שהאדם מכניס. כשהוא אמר את הלשון הזאת, השליחים שמעו את הלשון הזאת, וכשהם סיפרו לרב יוסף איך רבה השיב, אמרו הרבנן כמי דרב יוסף, אז רב יוסף אמר על זה בקפידה כזאת, וכי מאחר דלא צריך לן, מכיוון שהוא אפילו לא צריך לקבל ממני את התשובה, זאת אומרת, פשוט לא, אחרת מה שאני אמרתי, מה היא שלח לן? למה הוא שלח לשאול אותי מה הכוונה עללת? הוא היה צריך לפרש את השאלה בצורה יותר מפורשת, האם עללת כולל שכר בתים ושכר ספינות? למה הוא לא מפרש את השאלה שלו בצורה יותר ברורה? מה הוא מתכוון לשאול? הקפד רבי יוסף. רבי יוסף הקפיד. שמע רבא שרבי יוסף מקפיד עליו, מורו ורבו רבי יוסף, ועתה לקמי בא לפניו במעלי יום עד הכיפורי, ערב יום הכיפורים שכתוב במשנה בסוף יומא, עבירות שבין אדם למקום יום הכיפורים מחפר, עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר עד שירצה את חברו, אז הלך לרצות ודאי את רבו. איך מרצים? אז רבא מלמד אותנו דרך. אשכחי לשמאי, הוא פגש את המשמש בקודש של רב יוסף, ידוע שרב יוסף לא ראה, איבד את מאור עיניו. דאבה כמזיג כמי קסא דחמרה, הוא מוזג לרבו, רב יוסף, כוס של יין. המזיגה בזמן התלמוד הייתה אומנות גדולה. היין היה מאוד מאוד מרוכז, לא היו שותים אותו כך כמו שהוא. היו מוסיפים מים. כמה להוסיף? רבה דעתו שמוסיפים על כל רבע של יין שלוש רבעים של מים. המשמש בקודש של רב יוסף לוקח כוס, ממלא ביין, רוצה למלא מים ולמזוג את הכוס, להביא לפני רב יוסף, ערב יום הכיפורים, מצווה לאכול ולשתות. ורבה עוצר אותו, אמר לי, אב לי, תן לי, דאמזיג לי, ענה, אני אמזוג לו. כוס של שלום, אפשר לקרוא לזה. יאב לי, משמש בקודש, ראה את אחד מבחירי תלמידיו של רבו, רב יוסף, הגיע כאן. רבה מבקש למזוג את הכוס, נתן לו את הזכות. וכמזיג, איהו קסא דחמרה. הלך רבה והוא עשה את המזיגה של כוס היין והגיש לפני רב יוסף, וצריך לקחת בחשבון שרב יוסף, כמו שאמרנו, לא היה יכול לראות בעיניו, הוא איבד את מאור עיניו. כי קשתי, כשרב יוסף שתה את הכוס יין, הוא אמר, עדיין מזגה, המזיגה הזאת של היין, אתם יודעים למה זה דומה? למזגה דרבה ברי דרב יוסף בר חמה, למזיגה של רבה, בנו של רב יוסף, בנו של חמה. איזה טעם. אז משמשו בקודש אמר לי, נכון, הוני הוא, באמת הוא עשה את המזיגה הפעם. רבא פה, יש לי עכשיו עוד דבר ללמד אותו, אומר רב יוסף. כמו שהר"ן מבאר, נתכוון עכשיו רב יוסף במה שהוא הולך עכשיו לומר לו, להזהיר את רבא שיהיה שפל רוח ביותר. אז הוא אומר לו ככה, לא תיטב הקרח, אל תשב, תעמון על רגליך, עד אמרת לי פירוש דעדי מילתא, עד שתפרש לי את הפסוק הבא. מה דכתיב, אומר הפסוק בספר במדבר, פרשת חוקת, או ממדבר מתנה. הפירוש הפשוט, מבארים כאן את המקומות שעם ישראל נשאו וחנו במדבר, ממדבר למתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות, כן, אחרי זה פסוק הבא, ומבמות הגיא אשר בשדה מואב, ראש הפסגה נשקף על, ונשקף על פני הישימון. זה הפירוש הפשוט של הפסוק. הוא אומר, אני רוצה שתפרש לי את הפסוק הזה. אמר לי, את הפירוש הפשוט הרב בטח כנראה ידע, הוא אמר לו על דרך הדרש, כנראה הבין מה שרבו בא לרמז, ואז הוא ביאר את ההדרשה של הפסוק הזה. וממדבר, זה מרמז על אדם שמידותיו הם כמו מדבר, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר, שהוא מופקר לכל, ללמד את כולם תורה, והוא בענווה. אדם כזה זוכה בזכות גדולה ביותר, שהתורה ניתנה לו במתנה, התורה מתקיימת בידו, והוא לא משכח את תלמודו, שנאמר הוא ממדבר, שמפקיר את עצמו כמדבר, הוא זוכה שהתורה ניתנת לו כמתנה. וכיוון שניתנה לו התורה במתנה, שהוא לא שוכח את התורה, נחלו כל, הוא נקרא נחלת השם. ועל ידי זה, כן, שנאמר הוא ממתנה נחליאל, זוכה להיות נחלת השם, נחלת כל. וכיוון שנחלו כל, מה השאלה? הוא עולה לגדולה בוודאי, שנאמר הוא מנחליאל במות, לשון גובה, לשון גדולה. אבל ממשיך הפסוק, ומבמות הגיא, גיא זה עמק. אם אחרי שאדם עולה לגדולה, הוא חלילה יגביה את עצמו, והוא מגסי הרוח, אז חלילה הקדוש ברוך הוא משפילו, שנאמר בהמשך, ומבמות הגיא לעמק, ולא עוד, שהקדוש ברוך הוא משפיל אותו מהבמה לעמק, אלא שחלילה בני אדם מבזים אותו, והם כאילו שהם שוקעים אותו בקרקע. שנאמר ונשקפה, כמו משקוף ששקוע בקרקע, על פני הישימון. ואם אחרי שהאדם נכנע, הוא חוזר בו מהגאווה שהוא התגאה בה, אז הקדוש ברוך הוא מגביאו, וכמו שנאמר בישעיהו, כל גיא, כל עמק יינשא, גם זה שהקדוש ברוך הוא השפיל אותו מהבמה לעמק, הקדוש ברוך הוא סופו להרים אותו, לשאת אותו. במשנה דיברנו על אדם שנודר מן הדגן, והבאנו את דבריו של רבי מאיר, שחולק על חכמים שסוברים שדגן כולל רק חמשת מיני דגן, לפי דעתו של רבי מאיר זה כולל גם פול המצרי יבש. מביא הגמרא ברייתא כמו דעתו של רבי מאיר, תניא, הנודר לא ליהנות מן הדגן, הוא לא רק אסור בחמשת מיני דגן, אלא גם בפול המצרי יבש. מה ההבדל אם זה יבש או לח? כשהוא יבש, רגילים להשתמש בו כקטנית, ומכינים אותו בשדה בערימה. כמו תבואה. אבל כשהולך, אוספים אותו בלי לעשות מנו הרמה ואוכלים אותו כמו ירק. ולכן זה לא נכלל במיני דגן, כי לא עושים את זה הרמה בשדה. לכן אם הוא נדר מן הדגן, הוא יהיה מותר בפועל המצרי לך. והוא יהיה גם מותר באורז, כי אין דרך בני אדם לעשות ממנו הרמה. ואפילו במיני דגן, בחיטה, המלך של מיני הדגן, גם הוא, דרך בני אדם לקרוא לו דגן רק כשהוא שלם, אבל כשחולקים אותו, חוצים אותו, משלשים אותו לשליש, מרבעים אותו לרבע, אז כבר אין שמו על ידי בני אדם בשם דגן. לכן אדם שנדר מן הדגן מותר בחילקה, מלשון חלק, חיטה שחילקו אותה לשניים, בתרגיס, זה לשון משולש, חילקו אותה לשלוש, ובטיסני שחילקו אותה לארבע, שאז אין דרך בני אדם לקרוא לזה בשם דגן. עוד אומרת הברייתא, הנודר שלא להנות מן פירות השנה. כל מה שצמח השנה הזאת, הוא הגביל את הנדר לשנה אחת. אז הוא באמת אסור בכל פירות השנה עד תשרי. אבל זה דווקא פירות. הוא יהיה מותר בגדיים, שזה הכוונה לעז קטן, ובטלאים, שזה הכוונה כבש קטן, ושאר בעלי חיים. ובחלב, ובביצים, ובגוזלות, אף על פי שאולי זה נקרא פרי בהמתך וכולי, אבל אין דרך בני אדם לקרוא לזה פירות. בדרך בני אדם לקרוא לדבר שצומח בשם פירות. ואם בזמן הנדר הוא אמר, במקום פירות השנה, הוא אמר גידולי שנה יהיו אסורים עליו, אסור בכולם, לא רק בפירות, אלא גם בגדיים, טלאים, חלב, ביצים וגוזלות. כי זה גידולי השנה, הם גדלו במשך השנה. וכמובן מדובר פה, אומר הרן, שהוא אסר על עצמו את גידולי השנה. זאת אומרת, הוא יגביל את הנדר לשנה אחת. כי על ידי זו יכול לעמוד בנדר שהוא נדר. אבל אם הוא אסר את זה לעולם, הוא לא יכול לעמוד בנדר הזה, ולכן הנדר שלו אינו קיים. עוד אומרת הברייתא, הנודר לא ליהנות מן פירות הארץ. אסור בכל הפירות שיונקים מן הארץ. גם פרי האדמה וגם פרי העץ יונק מהארץ. והוא יהיה מותר בקמהין ופטריות. קמהין זה גם סוג פטריות. אין להם שורשים. עיקר היניקה שלהם מהאוויר. הם פשוט נמצאים על הארץ, אבל הם יונקים בעיקר מהאוויר. אבל הם לא בכלל פירות הארץ. ואם הוא אמר בזמן הנדר גידולי קרקע שיהיו אסורים עליו, אסור בכולם. כי גם קמהין ופטריות גדלים, אולי לא יונקים מהארץ, אבל הם גדלים על הארץ. שואלת הגמרא, אם הוא אמר גידולי קרקע עליי יהיו אסורים עליו, הוא אסור גם בקמהין ופטריות? פטריות נקרא דבר שהוא גידולי קרקע? ורמין היא, אני שאל אותך סתירה ממשנה במסכת ברכות, על מה מברכים שהכל נהיה בדברו? על דבר שאין גידולו מן הארץ אומר שהכל נהיה בדברו. ותניה ברייתא, מה זה כולל? על המלח ועל המי מלח שנקרא זמית, ועל קמהין ופטריות אומר שהכל נהיה בדברו. אתה רואה מכאן שהם אינם נקראים גידולי קרקע, ולכן מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. אז איך אתה אומר שאדם שנודר מגידולי קרקע אסור בהם בקמים ופטריות? מתרצת הגמרא, אמר הבאי, מרבה לגדול רבו מהרעה. הם גדלים מהלחלוכית של הארץ, ולכן לעניין נדרים הם נחשבים גידולי קרקע. אבל מינק עיקר היניקה שלהם. מהאוויר הינקי, הם יונקים מהאוויר ולא מהארץ ולא מהרעה. ולכן, לעניין הברכה, לא מברכים עליהם בורא פרי האדמה, כי בורא פרי האדמה מברכים דווקא על פרי שיונק את עיקר היניקה שלו מהארץ, כשיש לו שורשים בקרקע. לעומת זאת, כמהים ופטריות, אין להם שורשים בקרקע, לכן עיקר היניקה שלהם היא מהאוויר. שואלת הגמרא, והרי קטנה במשנה על דבר שאין גידולו מן הארץ, וזה כולל כמהים ופטריות, שמברכים עליהם שהכל נהיה בדברו, כי אינם גידולו מן הארץ. איך אומר אבאיה שהכמהים והפטריות גדלים מן הקרקע? מתרץ הגמרא, באמת צריך לשנות את הגרסה במשנה במסכת ברכות. נהי, על דבר שאין יונק מן הארץ, מברכים שהכל נהיה בדברו. אבל כמהים וכמהים ופטריות באמת לא יונקים מן הארץ. ולכן מברכים עליהם שהכל נהיה בדברו. אומרת המשנה, הנודר מן הכסות, הוא אוסר על עצמו בגד. אז זה כולל דווקא בגדים שדרך ללבוש, אבל לא בגדים גסים ועבים. לכן, הנודר מן הכסות יהיה מותר בסק, שזה תבוי משיער, ובעירייה, שזה בגד גס ועבה והוא לא תפור, ובחמילה, שזה בגד מאוד עבה, שמכסים בו את הראש בזמן הגשם. עוד אומרת המשנה, אמר קונם צמר עולה עליי, יהיה אסור עליו כמו קורבן לעלות עליו צמר. מה פירוש צמר עולה עליי? אז לפי דעת התנא הראשון במשנה, הכוונה לא ללבוש בגדי צמר. אבל הוא יהיה מותר להתכסות בסתם חתיכות צמר שגזזו אותם מהכבש, גזי צמר. וכן אם הוא נדר, קונם פשטן עולה עליי. הוא גם כן מתכוון בגדי פשטן. ולכן מותר להתכסות בסתם חתיכות פשטן, עניצי פשטן אחרי שניפצו אותם, לפני שאפילו טבעו אותם לחוט. כל מה שאדם אסר על עצמו כשהוא אמר, על צמר או על פשטן עולה עליי, זה הכוונה בגד ללבוש. ככה דעת התנא הראשון. רבי יהודה אומר, זה הכל תלוי לפי המצב של הנודר בזמן הנדר. והוא מביא דוגמה. יכול להיות שהוא מתכוון לאסור על עצמו אפילו חתיכות של צמר או חתיכות של פשטן, ולא בדווקא בגד צמר או בגד פשטן. כשהוא אומר צמר או פשטן, שהוא אוסר על עצמו שלא יהיה עולה עליו. תראה דוגמה. היה טעון מסע של צמר או פשטן והזיע מחמד זה והיה רחוק קשה ולכן הוא הנדר ואמר קונם צמר ופשטים עולה עליו. הוא לא התכוון ללבוש שיהיה אסור לו אלא לשאת מסע כזה כי זה מה שמציק לו. הוא יהיה מותר להתכסות בבגד צמר או פשטן ללבוש את זה. ומה שהוא יהיה אסור זה לשאת מסע כזה, להפשילו לאחוריו. מביאה הגמרא תניא, כמו שראינו במשנה, הנודר לא ליהנות מן הכסות, מלבישת בגד, מותר בסק שתבוי משיער, ובעירייה בגד גס ועבה שהוא לא תפור, ובחמילה בגד עבה מאוד שמכסים בו את הראש בזמן הגשם. אלה הם אינם בכלל כסות, אין דרך להתכסות בהם. ובבגדים שהדרך להתכסות בהם הוא יהיה אסור. מפרט את הברייתא, שאפילו דברים כאלה שהם לא ממש בגדים, אבל הם נחשבים כסות. למשל, בפונדיה, או פונדה, שזה מין חגורה חלולה שמכניסים בכסף, ובפסקיה, שזה חגורה רחבה, ובסקורטיה, שבהמשך רבא ברבר חנה מבאר שזה חלוק של אור שלובשים מעבדי אור על בגדיהם, ובכתבליה, זה מלבוש שעשוי מאור קשה, שלובשים על הסקורטיה, ואנפיליה, שזה מלבוש לרגליים, אולי הגרביים, ופליניה, סינר, ומכנסיים, וכובע, כל אלה נחשבים בכלל כסות. והגמרא מבארת, אחד מהרשימה שנקרא איסקורטיה, מה איסקורטיה? אמר רבא בר חנה, כמו שכבר אמרנו, שזה הכוונה לקיטונה דצלה, קטונת של מעבדי האור. שלובשים על החלוק של אור על בגדיהם. אדם שנודר קונם צמר או פשטים עולה עליי. מה זה עולה עליי? אז התן הראשון אמר שזה הכוונה לובש, לשון מלבוש. אמר על זה רבי יהודה שזה תלוי לפי המצב של הנודר. רבי יהודה אומר הכל לפי הנודר וכו'. מבאר את הברייתא תניא כיצד אמר רבי יהודה הכל לפי הנודר. היה לבוש בגד צמר או בגד פשטן, והבגד היה צר לו, צר עליו, ולכן הוא נצטער בו. ואמר, קונם צמר עולה עליי, אז הכוונה ודאי בגדי צמר, אסור ללבוש. והוא לא מתכוון לאסור על עצמו מסע של צמר, לכן מותר לטעון מסע של צמר. כי מה שצייר אותו זה היה צר לבישה, ולא של מסע. אנחנו אומרים שמה שצייר אותו כנראה ממנו הוא נדר. היה טעון והוא נסע בכתפיו מסע של פשטן או של צמר. ומזה הוא הזיע והצטער מהמסע. ועל זה הוא אמר קונם פשטן או צמר עולה עליי. כאן זה לא כמו מקודם אלא הפוך ממקודם. מה שצייר אותו זה המסע של הצמר או הפשטן. ולכן כשהוא נדר כוונתו הייתה ממה שצייר אותו מהמסע. לכן מותר ללבוש בגדי פשטן או בגדי צמר, ואסור לטעון על עצמו מסע של פשטן או של צמר, כי זה מה שצייר אותו, ועל זה הוא נדר. אבל ללבוש, שזה לא צייר אותו, יהיה מותר לו ללבוש בגד צמר או בגד פשטן. כמובן לא ביחד, צמר פשטן יחדיו זה שעת נז, או צמר או פשטן, ועד כאן דף נון ה'.